שלום, אנחנו לומדים מספר זוהר לעם כרך א' בעמוד 308, הקדמת ספר הזוהר, מאמר ליל הקלה, פסקה מספר 142. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. זוהר לעם כרך א', עמוד 308, הקדמת ספר הזוהר ליל הקלה, עמוד פסקה מספר 142.
הוא מסביר לנו כאן בחלק הזה של המאמר לילה קלה, לילה של קלה, איך האור העליון ממלא את כל העולמות ורקיעים בכמות ובאיכות לפי התוכנה שבסופו של דבר צריכה להביא את כל הנבראים לדבקות בבורא. שהכל האור על ידי פעולות שלו הדרגתיות מכין את הנבראים להדרגה הזאת, למצב הזה. בוא נמשיך, נראה מה הפעולות שלו הלאה.
142. וכיוון שנעשו מהם רקיעים, מי שורה בהם? חזר ואמר, לשמש שם אוהל, לשמש שם אוהל בהם. אותו השמש הקדוש, זרנפין, שם מדורו ומשכנו בהם, ומתעטר בהם. מאחר שאומר שעמוד האור יוצא מהרקיע ולמעלה, ומהרקיע ולמטה לא נמשך, אלא רק תשבחה מהם, אם כן, יש לשאול, מי משתמש באותו עמוד האור? מי שורה בהם? ומשיב, כי זרנפין, שמש, המתעטר ושם משכנו בעמוד האור הזה. כי הוא מתעטר בעמוד הזה כמו תחת חופה. כי אוהל פירושו חופה ממעלו. כמו שכתוב, לשמש שם אוהל. אוהל בהם. 143. כיוון שזרנפין שורה באותם הרקיעים ומתעטר בהם, הוא כחתן יוצא מחופתו, שמח ורץ ברקיעים אלו, ויוצא מהם ונכנס ורץ לתוך מגדל אחר אחד במקום אחר, מקצה השמיים מוצאו, מהעולם העליון יוצא ובא לקצה השמיים למעלה, בינה. תקופתו זה קצה השמיים למטה, מלכות, תקופת השנה, הסובבת את כל הסיומים ונקשרה מן השמיים עד הרקיע הזה. פירוש, רומז כאן לסוד גדול ונורא, על יציאת החמה מנרתיקה מחופתה. כי אחר שנעשה הזיווג הגדול באותם הרקיעים בחופה, הוא יוצא מאותם הרקיעים למגדל אחר אחד, במקום אחר, במלכות, הנקראת מגדל עוז, שם השם. כי אז עולה המלכות למעלה ומתייחדת עמו בסוד של אחד. סיום המלכות נקרא תקופת השנה, ומטרם התיקון היו נאחזות שם הקליפות הנקראות קץ הימים. ועתה, אחר גמר התיקון, צריכים עוד לתקן הבחינה הזאת במיוחד. וזה נעשה על ידי יציאת החמה מנרתיקה. כמו שכתוב, והוא כחתן יוצא מחופתו, ומאיר ובא במגדל אחד המלכות. ואז כתוב, יסיס כגיבור לרוץ אורח, כי הוא רץ באותו מגדל ותקופתו על קצותם. כי הוא מאיר מקצה השמיים למעלה, עד כל הסיומים שבמלכות, כדי לתקן אותה תקופת השנה של קצה השמיים למטה. ותקופתו זה קצה השמיים למטה, מלכות, תקופת השנה, הסובבת את כל הסיומים. כי תיקון זה גומר לתקן כל הסיומים שיש במלכות. ובזה נקשרה מן השמיים עד הרקיע הזה. כלומר, שהמלכות מקבלת הערת קצה השמיים מלמעלה עד הרקיע הזה של זרנפין. 144.
אנחנו לא שכחים שצריכים להיות כולנו בנטיית חיבור, ולצפות למאור המחזיר למוטב, שספר הזוהר במיוחד נותן לנו סגולה הזאת, ושאנחנו ממש נמצאים בציפייה, יחד כולם, במרכז הקשר בינינו. בבקשה.
144. ואין נסתר מחמתו, מאותה תקופת השנה, ומתקופת השמש, הסובב בכל צד. ואין נסתר, פירושו שאין מי מכל המדרגות העליונות שתסתר ממנו, כי שהיו כולן סובבות ובאות אליו, וכל אחת אין מי שתסתר ממנו. מחמתו, פירושו שמתחמם ושב אל החברים, בשעה שהם בתשובה שלמה. כל השבח הזה וכל הערך הזה בגלל התורה שעסקו, כמו שכתוב, תורת השם תמימה. כי לאחר הזיווג הגדול נעשה כיסוי והיעלם לכל האורות עליונים, ועל כן צריכים לזיווג החדש הזה במגדל אחד, כמו שכתוב, ותקופתו על קצותם, שחוזר ומגלה כל האורות העליונים, שנסתרו בסיבת ביטול הבון מטרם עלייתו לסג. ואין נסתר מחמתו, מאותה תקופה ומתקופת השמש, הסובב בכל צד. כי הזיווג הזה של תקופת השמש עם תקופת השנה, מתקן את הסיומים דמלכות מכל צד, מכל הבחינות, עד שהוא מספיק לתיקון השלם, שיעלה הבון וישוב להיות סג, שהוא תיקון שלם מכל הבחינות. אשר אחר זה אין נסתר, שאין מי מכל המדרגות העליונות שתסתר ממנו, כי כל המדרגות והאורות העליונים חוזרים להתגלות בתכלית הגילוי, שהיו כולן סובבות ובאות אליו, וכל אחת אין מי שתסתר ממנו, כי כל המדרגות והאורות העליונים חוזרים ובאים לו לאט לאט, עד שאין דבר נעלם ממנו. ונאמר מחמתו, שמתחמם ושב אליהם בשעה שהם בתשובה שלמה. כלומר, שאין הגילוי האמור נעשה ברגע אחד, כי תקופת השמש הולכת ומהירה עד שיתחמם בשיעור מספיק לתשובה שלמה, שהרשעים נידונים בו וצדיקים מתרפאים ממנו, ואז זוכים לגילוי הגדול האמור. 145. שש פעמים כתוב כאן הוויה. שישה פסוקים הם, מהפסוק השמיים מספרים עד תורת השם תמימה. ועל סוד זה כתוב בראשית, שבו שש אותיות, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הן שש מילים. הפסוקים האחרים, שמהפסוק תורת השם תמימה, עד הנחמדים מזהב, הם רק כנגד שש פעמים הוויה, שכתוב בהם. אבל ששת הכתובים עצמם אינם נדרשים. ששת הפסוקים שמהפסוק השמיים מספרים עד תורת השם תמימה, הם בגלל שש אותיות שבמילה בראשית. שש השמות הם בגלל שש המילים שכאן, שהן ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ביור הדברים. כל המדרגה הנגלית בעולמות תחילה באה באותיות, שאז עדיין לא נודעת, ואחר כך באה בצירופי מילים, ואז נודעת המדרגה מה שיש בה בריאו אותיות ובאב מילים. שש אותיות שבמילה בראשית כבר כוללות כל מציאות שמיים וארץ בשש אותיות שבהם, אלא עוד לא נודעו, כי על כן מרומזות רק באותיות, בלי שום צירופי מילים. ואחר כך יש שש מילים, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכאן בא לכלל גילוי, מה שכלול במילה בראשית, כי הם השמיים והארץ ומלואם. ועל דרך זה יש להבין את ששת הפסוקים מהפסוק השמיים מספרים עד תורת השם תמימה, שהוא עדיין תחילת הגילוי של גמר התיקון, שעוד באותיות על דרך שש אותיות שבמילה בראשית. והגילוי הגמור של גמר התיקון מתחיל מתורת השם תמימה, ולהלן ששם שישה שמות, שכל שם מורה על השגה, להורות שרק אחר התשובה השלמה, כמו שכתוב, ואין נסתר מחמתו, אז מתגלים כל צירופי המילים שהיו בזיווג הגדול בגמר התיקון בשישה שמות. ועל סוד זה כתוב בראשית, שבו שש אותיות, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הן שש מילים. על שישה פסוקים ושישה שמות כתוב בתורה שש אותיות בבראשית, ששם שמיים וארץ נעלמים, ובשש מילים באו לידי גילוי, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן, ששת הפסוקים מהשמיים מספרים עד תורת השם תמימה. עוד לא נגלה הזיווג הגדול של גמר התיקון על בוריו, אלא אחר הכתוב אין נסתר מחמתו, נגלו שישה שמות, אשר בשישה שמות אלו בא כל הגילוי הגדול של גמר התיקון על בוריו ושלמותו. כי והפסוקים האחרים הם רק כנגד שש פעמים שמות הוויה, כי הפסוקים הכתובים אחרי ואין נסתר מחמתו עד סוף המזמור רומזים כנגד ששת השמות שכתוב בהם, ונמצא אשר ששת הפסוקים הם בגלל שש אותיות שכאן, וששת השמות הם בגלל שש המילים שכאן. כלומר, ששישה פסוקים מהפסוק השמיים מספרים עד תורת השם תמימה הם כמו שש אותיות של בראשית, שאינן מגולות בשלמות. ושישה שמות שבכתובים מתורת השם תמימה עד הסוף הם כמו שש מילים, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שכאן באו על שלמותם, ובא להשמיענו שבשישה פסוקים עוד לא נודעת מדרגתם, והם כמו שש אותיות של בראשית. אלא אחר ששת הפסוקים בפסוקים האחרים, שבהם שישה שמות, אז באו לגילוי הנרצה.
זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה, שכבר בכל תחילת התורה, בראשית ברא אלוקים וכן הלאה, שבעצם מה אנחנו צריכים את זה, אם זה לא מדובר על עם ישראל ועל עד כמה שאנחנו צריכים להיות מחוברים, אלו שמכוונים ישר כאל וכן הלאה, כן? אז דווקא כאן בתחילת המעשה בראשית מדובר על התוכנית הכללית, תוכנה הכללית וכל מה שצריכים כדי שאנחנו נכיר את תוכנית הבריאה, ולאט לאט אנחנו נתחיל לפתוח אותה ולראות עד כמה שתורה כוללת הכל, ממילה הראשונה היינו עוד לפני הגילויים ועד המילה האחרונה, אחר כל הדבקות והשגת המטרה. כן.
146. בעוד שהיו יושבים, נכנסו רבי אלעזר בנו ורבי אבא. אמר להם, ודאי פני השכינה באו, ועל כן קראתי אתכם פניאל, שהוא אותיות פני כל, כי ראיתם פני השכינה פנים בפנים. ועתה, שאתם יודעים וגילה לכם הפסוק של בניהו בן יהוידע, ודאי שהוא דבר של עתיק הקדישה, הכתר, וכן הפסוק שלאחריו, והוא היקה את האיש המצרי, ואותו הסתום מכל, אמרו שהוא עתיק הקדישה. פירוש, סובב על עניין של מוליך החמורים, שגילה נשמת בניהו בן יהוידע, שמשום זה רבי שמעון קרא להם בשם פניאל, שנשמת בניהו בן יהוידע היא קומה העתידה להתגלות בגמר התיקון, ועל כן קרא גם להם כיסוי והעלם לכל האורות העליונים, שנאמר כאן בזיווג של תקופת השמש בתקופת השנה, שאז זכו שוב לכל האורות. וזה שרבי שמעון גילה להם הפסוק של בניהו בן יהוידע, כי רמז להם שהם כבר זכו לששת הפסוקים של השמיים מספרים, והם כבר בשישה שמות שבפסוקים האחרים. כי בזמן שהשיגו נשמת בניהו בן יהוידע, על ידי אותו מוליך החמורים, עוד לא הייתה השגתם נודעת, כי היו אז בשישה פסוקים. כי על כן עברה עליהם אותה דרך של ניסים ואותות. אבל עתה נודעת להם נשמת בניהו בגילוי, ונאמר, ועתה שאתם יודעים וגילה לכם הפסוק של בניהו בן יהוידע, ודאי שהוא דבר של עתיק הקדישה, וכן הפסוק שלאחריו, כי נשמת בניהו בן יהוידע כי נשמת בניהו בן יהוידע היא מילה דעתיקה, כלומר הזיווג הגדול דעתיק יומין, שזה היו יודעים גם אז. אבל עתה נודע לכם כי גם הפסוק שלאחריו שהוא היכה את שני אריאל מואב, והוא היכה את האיש המצרי, שכל אלו פסוקים הם גם כן מילה דעתיקה. ואותו הסתום מכל אמרו, כלומר עתיק יומין, שהוא סתום מכל. 147. והפסוק הזה, והוא היכה את האיש המצרי, מתבאר במקום אחר, במדרגה אחרת. והוא היכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה. והכל הוא עניין אחד. המצרי הזה הוא אותו הנודע שעליו כתוב גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. כי הוא גדול ומכובד, כמו שגילה הזקן ההוא. פירוש, הפסוק הזה שביאר אותו רב הימנון הסבא, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, מתבאר במדרגה אחרת, על פי הלשון שבדברי הימים, והוא היכה את האיש המצרי. והכל הוא עניין אחד. בית הכתובים הם עניין אחד, כי כתוב, והוא היכה את איש מצרי, איש מראה. וכתוב, והוא היכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה. ושניהם סוד אחד, וחל על משה בשינוי הלשון. 148.
רוצה מישהו לשאול משהו? בבקשה.
קוסטנטין מנובוסיבירסק שואל, מהי המשמעות של ששת השמות ואיך זה מתבטא בעבודה עם החברים בשביל?
זה אני לא הולך לפרש, זה גרד האצלות, נלמד את זה בטס, לאט לאט נגיע לזה, וגם כן לומדים את זה בתנאי שזה מתגלה, ולא סתם לעשות מזה איזה חוכמות שאנשים לומדים ללא להסיק. אם לומדים ללא השגה, אין שום ערך ללימוד הזה, רק שהם חושבים שהם מבינים ושזה מטרת הלימוד. אז בצורה כזאת לא לומדים, אלא רק מתוך ההשגה. אז לימוד הוא תורה ולא חוכמה. שאלות יפות, טובות, שישתדל להתקלל עם החברים ולבקש תיקונים, עד שישיג מה שכתוב בפסוקים האלו. בבקשה.
148. הפסוק הזה מתבאר בישיבה העליונה. איש מידה הכל אחד. איש מראה ואיש מידה הכל אחד. משום שהוא שבת ותחום שבת, שכתוב ומדותם מחוץ לעיר. וכתוב לא תעשו עוול במשפט במידה. ועל כן איש מידה הוא, והוא ממש איש מידה. אורכו הוא מסוף העולם ועד סוף העולם. כך היה אדם הראשון. ואם תאמר, הרי כתוב חמש באמה, חמש באמה אלו מסוף העולם עד סוף העולם היו. פירוש, זו ישיבה של הקדוש ברוך הוא, שעל בני ישיבה זו, אמר רבי שמעון, ראיתי בני עלייה והם מועטים. ויש ישיבה של מטה, והיא ישיבה של מתת. ואומר שהפסוק הזה, שביארו הסבא, מתבאר בישיבה העליונה. והנה איש מראהו, המדרגה של משה, שעליו נאמר, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, כמו שכתוב, הוא מראה ולא בחידות. ואיש מידה נקרא גם כן על עניין המראה, אלא במידה של אותו מראה, כי המידה של אותו מראה היא מסוף העולם עד סופו, ומראה ומידה דומים לשבת ולתחום שבת, שתחום שבת הוא קצה המידה של שבת. אלא בששת אלפים שנה, מידת תחום השבת מצומצמת רק על 2,000 אמה. ואחר גמר התיקון, יהיה תחום שבת מסוף העולם עד סופו. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ.
זאת אומרת שפרס הדעצלות התיירץ עד הגבול דעולם הזה. כל העולמות ביה יכנסו לתוך האצלות. מה?
ערב טוב. רב, מה ההבדל בין השגה והבנה? כאילו...
מה ההבדל בין השגה להבנה?
כן.
הבנה, אתה יכול עכשיו ללמוד בעל פה מה שכתוב כאן, ולחשוב שאתה כבר יודע מה שכתוב. כך לומדים אנחנו על כל מיני חוכמות שבעולם הזה, כי אנחנו יכולים לתאר אותם בתכונות שלנו. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על הרוחניות, אז אין לנו הבנה באף מילה מה שכתובה על הרוחניות, כי אנחנו לא יודעים מה מתכוונים אותם שנמצאים בהשגת העולם העליון. הם כותבים לנו מילים, אבל אנחנו לא מבינים מה שהמילים האלו בעצם כוללים בתוכם, מה הפירוש של כל מילה. ולכן, אם אני לא משיג אותה רוחניות שעליה אני קורא, אז זה בשבילי רק מבלבל אותי, כי אני חושב שאני כבר מבין, שאני כבר מרגיש, שאני כבר נמצא בזה. ולכן, אנשים שלומדים תורה וחושבים שהם יודעים ללא השגה, אז הם לומדים חוכמה ולא תורה. שכתוב חוכמה בגויים תאמין, שאלו שלא משתוקקים ולא לומדים לפי הזכות הכלים שלהם, הם נקראים גויים, זאת אומרת אגואיסטים. מה שאם כן, תורה בגויים אל תאמין, אי אפשר להשיג תורה בתוך האגו שלנו, אלא רק כשאתה ישראל, זאת אומרת ישר כל, כשאתה לפי הכוונה על מנת להשפיע, משיג מה שכתוב, אז אתה באמת משיג ומבין על מה ספר מדבר. לכן אנחנו לומדים בעיקר כדי למשוך המאור המחזיר למוטף. וקצת מחוכמת התורה גם לומדים, אבל כדי שיהיה לנו איזה קשר עם הספר, לשאול משהו, לברר משהו, לקשור את מה שאנחנו לומדים לעבודה הפנימית שלנו, זה בעיקר. אבל מחוץ לזה אין שום תועלת. אין שום תועלת. אתה יכול לקחת איזה אנשים חכמים שבעולם הזה, שהם בכלל לא אוהבים ללמוד, ויש להם תפיסה טובה, והם יכולים ללמוד לך את כל הדברים האלה בעל פה, כמו שלומדים תלמוד בבלי בעל פה. נו, ומה תועלת? שם גם מדברים על סודות התורה. שם גם מדברים על סודות התורה, אמנם שנראה שכאילו על העולם הזה מדברים. באף מילה שבתורה לא כתוב אף מילה על העולם הזה, לכן היא נקראת תורה הקדושה, זאת אומרת, שהיא רק לאדם שעובד בעל מנת להשפיע, בלשמה. אז הוא מבין במידת הלשמה שמסיק על מה התורה מדברת. לא. לכן אנחנו לומדים תורה בתור סגולה שיבוא מאור המחזיר למוטב וייתן לנו תכונת השפעה. ואז במידת תכונת השפעה שאנחנו כל פעם נקבל מהמאור המחזיר למוטב, מה שאנחנו נתקן את עצמנו, שנקרא נעשה מצוות, נתקן את הרצונות שלנו בעל מנת להשפיע, אז אנחנו נלמד תורה, זאת אומרת, כבר אותו מאור שהחזיר אותנו למוטף, הוא גם כן התלבש בתוך הרצונות שלנו מתוקנים ועל מנת להשפיע, ואז אנחנו בהם, באותם הרצונות מתוקנים, אנחנו נתחיל להשיג את העולם העליון, מערכת הקדושה, שהיא נקראת כולה גילוי הבורא לנברא. כך אנחנו למדים. ורק גישה כזאת היא חייבת להיות בלימוד, במיוחד בלימוד חוכמת הקבלה. כי כולה היא מיועדת כדי לתקן את טבע האדם, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. בסדר? מה?
אנחנו לומדים שאחת הדרכים לגשת לזוהר זה לצפות או לבקש שמה שאנחנו קוראים יתגלה בינינו, בקשר בינינו.
כן.
אז איך להתמודד עם ההרגשה שמה שאנחנו קוראים זה דרגה כל כך עליונה שאנחנו כל כך רחוקים מזה?
עוד יותר מזה, אנחנו לומדים בדרגה מאוד גבוהה, שהאור שמגיע לנו זה אור האינסוף, שבכלל דרגת האינסוף זה גרד הצלות, זה כבר אינסוף. וודאי שמשם הכל בא, כל השינויים, כל האורות הם באים משם. מה אכפת לי דרגות האלה הגבוהות? אני לא שייך להם בהשגה, בהבנה, בגובה שלי. אבל האורות שמתקנים, כל אור הקטן ביותר שמופיע כלפי רצון האדם, הוא מגיע משם. מגיע משם, כן. נמשיך.
עמוד 311, תורה א', פסקה אחרונה. איש מראה ואיש מידה, הכל אחד, משום שהוא שבת ותחום שבת. שכתוב ומדותם מחוץ לעיר, וכתוב לא תעשו עוול במשפט במידה. הרי שעניין מידה הוא קצה הגבול של הדבר. כך איש מידה מורה על קצה הגבול של שבת לאחר גמר התיקון, שהוא מסוף העולם עד סופו, והוא ממש איש מידה. איש מידה פירושו בעלה של אותה מידה ממש, שאין המידה שולטת עליו, אלא הוא השולט על המידה, ועושה אותה על פי חשקו וחפצו. וזה היה אדם הראשון מקודם שחטא בעץ הדעת, שהיה אורכו מסוף העולם עד סופו. ומאיר מסוף העולם עד סופו כמידת תחום השבת שלאחר גמר התיקון. חמש בעמה אלו מסוף העולם עד סוף העולם היו. כי אלו חמש בעמה הם 10 ספירות, אשר עיקרן הן רק כחבטום, שלאחר גמר התיקון הן התפשטו מסוף העולם עד סופו.
זאת אומרת שלא יהיה חלוקה, אלא תהיה הוויה שלמה אחת, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה. הלאה. כן.
149. וביד המצרי חנית, כמו שכתוב, כמנור אורגים, שזה מטה האלוקים שהיה בידו. המפותח בשם החקוק והמפורש בהערת צירופי האותיות שחקק בצלאל והישיבה שלו שנקראת אורג. כמו שכתוב, מילה אותם חוכמת לב, לעשות כל מלאכת חרש וחושב ובשש ואורג. והמטה ההוא היה מאיר בו השם החקוק בכל הצדדים, בהערת החכמים שהיו חוקקים את השם המפורש בממבט בחינות. והפסוק שמכאן והלאה הוא כמו שביאר הזקן לאל, אשרי חלקו. פירוש, הצירופים של האותיות לשמות הקדושים נקראים מעשי אורג, בדומה לאורג, האורג החוטים לבגד. כך מצטרפות ומתחברות האותיות למילים של השמות הקדושים, שפירושן השגות קדושות, ואומר שבמטה האלוקים שהיה ביד משה, מפותחים אותם צירופי האותיות של השם המפורש, שחקק בצלאל והישיבה שלו במלאכת המשכן. ולזה נקרא מטה האלוקים בשם מנור אורגים, על שם בצלאל הנקרא אורג, ומנור הוא כמו מאור, ואורג הוא בצלאל. לרמוז שהמאור של צירופי האותיות של השם המפורש היה בבחינת המאור של השם המפורש שחקק בצלאל, ולכן נאמר בהערת צירופי האותיות שחקק בצלאל.
תראו מה שכתוב בתורה על בצלאל, כן? כאילו מה אפשר להבין בצורה פשוטה? לקח שם כל מיני חומרים ועשה מהם משכן וכל מיני הקרובים וכל הדברים האלה, לעומת מה שכאן אנחנו רואים שזה בכלל לא עבודה חומרית אלא הכל רוחנית, ולא היה שום עניין הגשמי בזה אלא הכל לבנות המדרגות, הירידה מלמעלה למטה עד עם ישראל, שיוכל עם ישראל בהם להתחיל לעלות ממטה למעלה. זה כל עבודת הבצלאל בשם האל. זאת אומרת, עד כמה שיכול לעשות מסכים וצמצומים והמתת האור מלמעלה למטה, בזה בעצם הוא בונה עבודת המשכן לכולם. זה נקרא משכן.
והנה, מטרם גמר התיקון, לא היה המטה מאיר מכל הצדדים, שהרי היה בו הפרש בין מטה אלוקים למטה משה. ובמטה משה כתוב, שלח ידך ואחוז בזנבו, ויהי למטה בכפו. הרי שלא היה מאיר מכל הצדדים. אמנם לאחר גמר התיקון, הוא מאיר מכל הצדדים. ונאמר שהמטה ההוא היה מאיר בו השם החקוק בכל הצדדים, בהערת החכמים שהיו חוקקים את השם המפורש בממבט בחינות. כי השם המפורש שהיה חקוק במטה היה מאיר בו בכל הצדדים, בבחינת בילה המוות לנצח. ועל כן היה מאיר מכל הצדדים בשווה. והאור של השם שהיה חקוק במטה היה הערת חוכמה של שם ממבט. 150. שבו יקרים, שבו ונחדש תיקון הקלה בלילה זה, שכל מי שמתחבר עמה בלילה הזה יהיה נשמר כל אותה השנה למעלה ולמטה, ויוציא שנתו בשלום. עליהם כתוב, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. טעמו וראו כי טוב השם. יש בזה בית פירושים ששניהם יחד אמיתיים. א', מתוך שיום מתן תורה הוא הערה של גמר התיקון שבילה המוות לנצח וחירות ממלאך המוות, על כן ראוי להתאמץ להמשיך האור הזה בשעתו ביום השבועות. כי בטבע המאורות שחוזרים ומתחדשים במועדם, ויהיה מובטח גם אתה שיוציא שנתו בשלום, ותהיה לו חירות ממלאך המוות. ב. נקרא על זמן של גמר התיקון ממש. יהיה כאן הפירוש של הנאמר, ויוציא שנתו בשלום, שהמלכות נקראת שנה. ומתוך התחדשות המאורות של מחזיקי התורה לאחר גמר התיקון, הנה יהיה מובטח לתקן השנה, המלכות, בכל השלמות. כי בחינת התחדשות המאורות של מחזיקי התורה נקראת תיקון לילה של הקלה, שהיא המלכות הנקראת שנה. ועל ידי זה יוציא שנתו בשלום, יוציא השנה בשלום בכל השלמות.
טוב, כך הסתיים המאמר הזה, כן, לילה של קלה. ואין שאלות, כן? יש משם?
תלמיד מיוד השרון שואל, מה עדיף לבקש בזמן לימוד הזוהר, עבור החברים או עבור הבורא?
אי נוח, זה אותו דבר. אבל רצוי דרך חברים לבורא. רצוי לחבר ישראל, אורי תקוד שבריחו. אז אדם זה ישראל, אורייתא זה הקבוצה שבה מתגלה התיקון, והקודשי בריך הוא זה למי אנחנו מצפים במרכז הקבוצה. בסדר, נמשיך.
מאמר שמיים וארץ, 151. פתח רבי שמעון ואמר, בראשית ברא אלוקים. פסוק זה יש להסתכל בו, כי כל מי שאומר שיש כל אחר, נאבד מן העולם. כמו שכתוב בירמיהו, כזאת תאמרו להם, האלוקים, אשר לא עשו השמיים והארץ. יעבדו מן הארץ ומתחת השמיים אלה, משום שאין כל אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא בלבדו. ביור הדברים, סובב על מה שאמר, שבו ונחדש תיקון הקלה, ועל כן פתח לבאר, בראשית ברא אלוקים, שהוא השורש לכל תיקוני הקלה במשך 6,000 שנה. אלוקים הוא אלוקים עליון, בינה, ונקרא אלוקים בעניין מי ברא אלה. וכמו שהתחברו מי באלה, כך השם מתחבר תמיד, ובזה מתקיים העולם. ואם זה ביאר, שהקדוש ברוך הוא, הבינה, שנקרא אלוקים, בשיתוף מי באלה, על ידי התלבשות אור החוכמה בלבוש כבוד, המאיר מחסדים, שבזה מתקיים העולם. ועל כן האלוקים, אשר לא עשו את השמיים ואת הארץ, אשר לא יכלו לתת קיום לעולם, אלוקים אחרים, המפרידים אלה ממי, הם מוכרחים בהחלט להיעבד מתחת השמיים. זה שמתקן בחיבור אלה במי. כי מכוחם לא יכול להיות קיום לעולם, אלא חורבן. ועל כן מדגיש הכתוב, ומתחת השמיים אלה. ופסוק זה הוא תרגום, חוץ מהמילה אלה שבסוף הפסוק. כלומר, אלה להורות על עניין חיבור מי אלה. 152. ופסוק זה תרגום חוץ מהמילה אלה, שבסוף הפסוק, האם כך הוא? משום שהמלאכים הקדושים אינם מקשיבים לתרגום, ללשון ארמי, ואינם מכירים אותו. אם כן, להפך, היה צריך לומר דבר זה בלשון הקודש, בשביל שישמעו המלאכים הקדושים ויהיו מקשיבים, כדי להודות על זה. אלא ודאי שכתוב תרגום, משום שהמלאכים הקדושים אינם מקשיבים לו, ולא יקנעו את האדם להרע לו. כי בפסוק הזה, גם המלאכים הקדושים בכלל, כי גם הם נקראים אלוקים, והם בכלל אלוקים, והם לא עשו השמיים והארץ. כי לשון התרגום קרובה ללשון הקודש, ומכל מקום אין המלאכים נזקקים לה, ואינם יודעים אותה, ולשאר לשונות אומות העולם הם נזקקים ויודעים. כי לשון התרגום הוא אחוריים, וק של לשון הקודש, כי וק נקראים אחוריים ותרדמה, בלי מוכין, שהם גר. ועל כן התרגום הוא באמת קרוב מאוד ללשון הקודש, אלא שיש כאן עניין אחר, שבסיבתו אין המלאכים נזקקים לה. כי לשון הקודש הוא הלשון המכריעה באמצע, לשון המוזניים, המכריעה את כף הזכויות על החובות, ומחזיר הכל לקדושה. ועל כן נקראת לשון הקודש. ועניין המוזניים מובן ממה שאמר רבי שמעון, השמיים וצבאם נבראו במה? מלכות. ועל כן כתוב, בראשית ברא אלוקים. האלוקים העליון בינה ולא מלכות. כי מה? מלכות. ולא נבנה במי אלה. אלא בשעה שאותיות אלה נמשכות מלמעלה, מבינה, למטה, למלכות, כי האם משאילה בגדיה לביתה, כמו שכתוב, אלה אזכרה. הנני מזכיר אותיות אלה בפי, ואני שופך דמעות ברצון נפשי, כדי להמשיך אותיות אלה. ואז אדדם מלמעלה עד בית אלוקים, תהיה נקראת אלוקים. הרי אשר בשמיים וארץ שנבראו במה, אין שם האלוקים מתגלה בהם, זולת בהמשכת אותיות אלה מאימא הילאה, על ידי מן ומעשים טובים. שנאמר, הנני מזכיר אותיות אלה בפי, ואני שופך דמעות. כי המוכין דגר, הנקראים אלוקים, אינם בקביעות בשמיים ובארץ, שהם זון. כי בעת שמעלים מן מלמטה, נעשה מה למי, ואותיות אלה מתחברות במי, ונעשה שם אלוקים, שהם המוכין בשמיים וארץ. ואם התחתונים מקלקלים מעשיהם, מסתלקים המוכין מזון, ונשארים בכתר וחוכמה דקלים, וברוח נפש דאורות, הנקראים מי או מה. ואותיות אלה נופלות לקליפות, כי מי גלגלת ועיניים, ואלה אחת. הרי שכל התיקון תלוי בחיבור של אותיות אלה במי, על ידי המן. ועל כן נקרא תיקון זה לשון הקודש, לשון המוזניים המכריע באמצע, שעל ידו נמשכין המוכין הנקראים קודש. כי ממשיך השם הקדוש אלוקים לזון, ומכריע אותיות אלה לכף זכות דקדושה. ונקראים אוזניים מלשון אוזן, כי אורות אחפ נקראים על שם בחינה עליונה שבהם, שהיא אוזן. ולעומתו יש לשון תרגום, כי בעת שאין התחתונים מעלים מן בתוהרה, נבחן שהם רוצים להיאחז רק באותיות אלה לבדן, ולא לחברן בשם מי, הבינה. ואז נגלים האחוריים דזון, מה, וחוזרים שמיים וארץ, זון לבק, והוא לשון תרגום. ובזה תבין אשר תרדמה בגימטריה תרגום, והוא אותיות תרד מה. כי על ידי לשון זה, שאינה בתוהרה, מתגלים האחוריים מה, שזה תרד מה. ונמצא, יורדים המוזניים ובאים לכף חובה. וכל זהו בנוגע לזון, שהם שמיים וארץ, שנבראו במה. כי הם יצאו מזיווג די יסודות, הנקרא מה. אבל המלאכים הקדושים יצאו מזיווג דנשיקין דאבא ואימא, ואין בהם מה, אלא רק מי, עולם עליון, בינה. אשר מצד אחד הם נמצאים משום זה תמיד רק בווק, בלא גר. אמנם מצד שני, גם ווק שלהם הם אור חסדים דבינה אילאה. מי, החשובים כגר ממש, ואינם צריכים לחוכמה, כמו עם העילה, ועל כן הם קדושים, כי גר נקראות קודש. ולפיכך, אין המלאכים מתפעלים כלל מלשון תרגום, המגלה מה בזון, ומחזיר אותם בווק. מבית טעמים, א', שאפילו בעת שיש לזון גר מלשון הקודש, אינם מקבלים ממנו הגר בהיותם חפצים רק באור חסדים, כמו עם העילה. ב', כי גילוי האחוריים דמה אינו נוגע להם, כי אין בהם מה. וזה שהמלאכים הקדושים אינם מקשיבים לתרגום, ללשון ארמי, ואינם מכירים אותו, אינם נזקקים משום שאינם מפסידים כלום מחמתו, ואינם מרוויחים מהסתלקותו, כי הם רק וק, ואינם מכירים אותו, כי אין בהם מה. ונאמר שלא יקנאו את האדם להרע לו, כי הפסוק הזה מקלל אלוקים אחרים, המפריעים לגילוי מוכין דגר מחוכמה, שעל כן הם צריכים להיעבד מן הארץ ומתחת השמיים אלה. ולפי שגם למלאכים אין גר דחוכמה, אלא גר דחסדים לבד, הרי ירגישו מחמת זה ביזיון לדרגתם. ויקנאו אותנו על היותנו מחשיבים את עצמנו כל כך. וגם הם נקראים אלוקים, והם בכלל אלוקים. והם לא עשו השמיים והארץ, כי נקראים אלוקים בהיותם נמשכים מאימא, הנקראת אלוקים. ועל כן הם בכלל אלוקים. והם לא עשו השמיים והארץ, כי גם הם אינם יכולים לקיים השמיים והארץ בגר דחוכמה. ואין קיום לשמיים והארץ ליישוב בני אדם בזרע ובקציר, אלא רק על ידי המוכין דגר דחוכמה. הרי שגם הם לא עשו השמיים והארץ.
לכן ודאי שהבני אדם הרבה יותר חשובים מהמלאכים. כן.
דימה ממוסקבה שואל, בתרגיל הזה שהיה לנו לגבי התפילה במשך ימיים, ממש התרוקנו. מורגש שכאילו ממש הוצאנו את הכל, גם מהלב וגם מהשכל, שמנו את זה על הצלחת ועוד כפול. אז איך עכשיו בשיעור זוהר, כשהלב והראש ריקים, אנחנו יכולים לבקש? מאיזה מקום אנחנו יכולים להוציא בקשה?
אנחנו קודם כל צריכים להבין שלא אנחנו פועלים ולא אנחנו פעילים ולא אנחנו עושים ולכן אנחנו כך וכך מקבלים. אין דבר כזה, זה לא כמו שנדמה לנו בעולם הזה, גם נדמה לנו שאנחנו עושים משהו ולפי המעשה אז כך אנחנו רואים את התוצאות מהמעשה. בעבודה שלי, במשפחה, בכל מקום. זה לא נכון, אבל איכשהו בעולם הגשמי, לפי הדרגה הבימית, שם זה איכשהו מתקיים. ברוחניות זה בכלל לא. כי כל מה שאני עושה ברוחניות, כאן יש לנו פעולה במערכת עליונה, שאנחנו לא מבינים אותה ולא יודעים מה קורה, והיא מרוקנת אותנו וממלאה אותנו, ועושה כל מה שצריך. הבורא כאן מתערב בעבודה שלנו. עכשיו, לא שאנחנו רוקנו את עצמנו ואנחנו עכשיו נמצאים בחוסר יכולת לעשות משהו. ריקנים, ללא כוחות, ללא מחשבה וללא רצון, וכולם לא מסוגלים שום דבר לעשות, ממש זכותים. זה לא נכון. הבורא עשה את זה כך, ובכוונה שאנחנו נצטרך לערבות ולפנייה אליו. זה הכל. חסרה לנו עכשיו רק בקשה מתוך החיבור. מה שאנחנו מרגישים את עצמנו רקנים, זה הכל אחד ואחד מאיתנו יתרוקן בצורה האישית שלו. אבל אם אנחנו עכשיו נתחיל לחבר את עצמנו קצת יותר בהשפעה על הזולת, שאני דוחף את החבר וחבר ההוא דוחף את העוד חבר, וככה שאנחנו דוחפים זה את זה, אז יהיה לנו כוח, ובסך הכל אנחנו נחייב את הבורא לעזור לנו. זה מה שצריך לעשות. כן.
ארגנת מהסתנה שואל, האם תפילה יבשה ככה מתוך הלב או מתוך השכל, סליחה, האם היא עוזרת למשוך את המאור המחזיר למוטב? תפילה יבשה מהשכל.
כן, כן, תפילה תמיד עוזרת, אפילו שאני סתם צועק, ואני יודע שאני סתם צועק. אפילו זה כך. ומתוך לא לשמע, בא לשמע. זה דבר אחד. דבר שני, אז שוב אני אומר, מדאיג אותי יותר, שכל אחד הוא צועק עבור עצמו ולבד. אנחנו צריכים להשתדל לצעוק יחד. חסרה בעבודה שלנו פעולת הערבות. זאת הבעיה. איש את רעהו יעזורו, כל אחד דוחף את האחרים לעבודה. בסדר? קדימה. כן.
אתה בזמן קריאת זוהר אתה נותן עצה תמיד שאנחנו ששומעים את הזוהר לשמוע את זה מתוך הכלל, מתוך החברים. האם מספיק שאני שומע את הקריין ואני מרגיש שאני יושב בעולם פיזית את הגופים האלה שאני קורא להם חברים? האם זה מספיק?
אלה מה אתה, אם זה לא מספיק אז מה כן, אני שואל?
אני לדוגמה שלפעמים אני מביא ילד לשיעור שמרשים ישיבת חברים, אז אני, בגלל שאני אוהב אותו, אני נכלל איתו, אני מרגיש...
איזה ילד?
ילד שלי, הבן שלי.
מה אתה עושה? לא הבנתי.
דוגמה לישיבת חברים שאני מביא אותו, ואני רוצה שהוא יספוג את כל הרוחניות שלו, אז כן. אני נכלל אותו, אני מרגיש את הכלים שלו, איך הוא סופג, ומנסה ככה לדחוף אותו. האם הגישה הזאת נכונה שאני ארגיש ככה כלפי החברים?
קודם כל, לא נכון להביא את הילד לישיבת חברים, מפני שאתה צריך להתקלל עם החברים שלך, והילד הוא ממש מושך את התשומת לב שלך, ואתה לא עוסק במה שצריך. אז אני ממש מתנגד לזה, ישיבת חברים זה ישיבת חברים, אתה עם החברים ולא אתה כאבא עם הבן שלך, ככה זה, אני אוסר את זה לעשות וזה לא טוב, אלא אם אתם רוצים לעשות גם כן ישיבה כזאת עם הילדים, תביאו ילדים כמו שאתם עושים אבות ובנים ותעשו, אבל זה לחוט וזה לחוט. זהו. אתה בעצמך אומר שהילד האהוב שלך, הוא לוקח ממך תשומת לב ואתה חושב עליו. זה לא טוב. לא לך ולא לו, זה לא עוזר. ועוד יותר מזה, כי אתה מזלזל בהזדמנות להתחבר עם החברים. אסור את זה לעשות, אני מבקש להעביר את זה לכולם, ואני לא יודע מי שם מקבל החלטה. אין דבר כזה. לא מביאים ילדים לא לשיעורים ולא לישיבות, חברים, הכל מה ששייך לעבודה הפנימית שלכם, אתם חייבים את זה לעשות כמו שכתוב. ובאף מקום זה לא נהוג שככה זה יעשה. ומקובלים היום עוד נזרים בזה תמיד. נו, נמשיך. אדון.
מ-53.
כן.
כתוב וארכה והארץ, משום שארכה היא אחת משבע הארצות שלמטה, ובמקום זה יש בני בניו של קין, כי לאחר שגורש מעל פני הארץ ירד שם ועשה תולדות, ודעתו התבלבלה שם שלא ידע מאומה, והיא ארץ מכופלת שנכפלה מחושך ומאור.
תורה מדברת רק על הכוחות, כן? רעים, טובים כביכול, המלאכים, ורק עליהם אנחנו מדברים. שום דבר לא מדובר בתורה על איזה בן אדם, כולל משה, אהרון, יוסף, דוד, אברהם, יצחק, יעקב. אלה הכוחות עם המדרגות שבהם הכוחות האלה פועלים. כך אנחנו לומדים. אותו דבר שייך כאן במקרה לקין. מה?
אבל כן היו כאלה בני אדם.
אני לא מכיר. לא הכרתי אותם. אני לא יודע. בעולם שלי אין בני אדם, יש רק כוחות. הבורא וכוחותיו שונים שכך הם נקראים. כן.
פשוט למשל אנחנו מסבירים איך אברהם...
אני לא יודע מה אתם מסבירים. אם אתה מסביר את זה לבני אדם, אז אתה מסביר היסטוריה. על עם ישראל, מבבל, אברהם וכן הלאה. זה כן, נכון. אבל כאן אנחנו לומדים דבר אחר לגמרי. אברהם זה כוח, מדרגה, וכל מה שכתוב בתורה, רק כוחות האלוקיים, שעל ידי הכוחות האלה, כוח העליון פועל עלינו על ידי כל מיני כוחות ומפעיל אותנו עד שנגיע להזדהות עמו. זה הכל. כל התורה הם, מה כתוב? שמות הקדושים. זהו. בבקשה.
153, פסקה שמתחילה במילים זת נכללות. זת נכללות זו מזו, ויש בכל אחת שבע ספירות חגת נהים, ונמצאות גם במלכות. וכן בארץ התחתונה יש שבע ארצות, ארץ, אדמה, ארכה, גיא, נשייה, צייה, תבל. והארץ שלנו היא תבל העליונה משבע הארצות, וארכה היא השלישית משבע הארצות. והנה הנשמות של קין והבל נמשכו מהשם אלוקים. אלא מסיבת הזוהמה שהטיל נחש בחווה, יצאה תחילה נשמת קין מאותיות אלה. ואחר כך יצא הבל מאותיות מי. והיו צריכים להתקלל זה בזה ברחמים. ואז היה שורה השם אלוקים על שניהם יחד, כמו שהתחברו מי באלה תמיד, בשם אלוקים.
בודקים את הכוונות. בבקשה.
אמנם כוח זוהמת הנחש, שיצא עם נשמת קין, גרם לו לקטרג על אחיו הבל, שהוא מי דאלוקים, עד שקם עליו ויהרגהו. כי גרם להסתלקות אותיות מי מן אלה, שזה הריגת הבל, ואלה שהוא בחינת עצמו נפל לקליפות, וגורש מעל פני הארץ, כי נפל מארץ דקדושה, ירד שם לארקה, מקום הקליפות, ועשה תולדות, ודעתו התבלבלה שם, שלא ידע מאומה. כי עשה תולדות בשליטת הקליפות, ועל כן התבלבל לשון הקודש בפיו אל לשון תרגום, שלא ידע מאומה. כי איבד הדעת, כי הקליפות מחוסרי דעת, כי להן מוכין דחוב, בלי דעת. ועניין הריגתו את הבל, הוא משום שרק בכוח מן בתוהרה, ממשיכים מי אל זון. ואחר כך ממשיכים אותיות אלה. והושלם השם אלוקים גם בזון כמו באבא ואמא. ואז גם הנוקבה מסתיימת בחלים דדחורה כמו אמא. ביציאת אות ה' ובעליית י'. ואין הפירוש כי האות ה' של מה דנוקבה מסתלקת לגמרי, אלא שההי נכנסה בפנימיות הנוקבה בהיעלם, והיוד דמי התגלתה כלפי חוץ. ובאופן זה שורה השם הקדוש אלוקים גם בזון, שהם שמיים וארץ. אמנם קין העלה מן שלא בתוהרה, ורצה להגביר אותיות אלה של עצמו להנות עצמו. וכמו שכתוב, ויקם קין על הבל אחיו. כי הקים עצמו למעלה בשליטה על המי שהוא הבל. ואז התגלו תכף האחוריים של הנוקבה, שהיא ההי דמה שהייתה בהסתר, והשם מי הסתלק מהנוקבה. ונמצא משום זה שגם נשמת הבל שהייתה נמשכת מהמי של הנוקבה, שגם היא הסתלקה למעלה, ועל כן כתוב ויהרגהו. ולכן נאמר בזוהר, בשעה שקין הרג את הבל, היה נושך אותו בשיניו, כמו נחש קדמוני, והרגו. כי הזוהמה של הנחש הייתה בו, שמשום זה היה רוצה להגביר אותיות אלה ולבטל את המי, ולהכניעו תחתיו. ועל כן גילה האחוריים שהם מה? בנוקבה, והסתלק המי ממנה. ועל כן פרחה נשמת הבל הנמשכת ממנה, ויהרגהו. וקין עצמו, שהוא אלה, נפל לרשות הקליפות, שהם ארקה הנקראת בכתוב ארץ נוד. והיא ארץ מכופלת, שנכפלה מחושך ומאור, ויש שם שני ממונים, כי אור וחושך משמשים שם בערבוביה, בלי תחומים ביניהם, מטעם שיש שם שני ממונים השולטים בשווה על הארץ הזו. א', ממונה על החושך, והוא משרה שם את החושך. ב', ממונה על האור, והוא משרה שם האור.
שאלות? אמנון, בבקשה. זאת אומרת, אין שם דברים ברורים, אין בירור, ולכן זה ככה בירבו, והם נמצאים הכוחות רע וטוב.
מה זה שהזוהר מקשר בין מילים, אותיות וכוחות? נגיד, מי עם ה' או מי עם קין או הבל, או מה? מה זה? איך זה?
אני לא כל כך מבין. ישנו הטבע, שזה כוח המשפיע וכוח המקבל. משני כוחות האלו, מכל מיני צורות היחסים ביניהם, נעשה כל המציאות. כן? זהו. עכשיו, באיזה צורה לציין אותם, למדוד אותם, לרשום אותם, זה כבר עניין אחר לגמרי. אז יש לנו אותיות, צלילים, כל מיני צורות, לא חשוב מה. אתה יכול, יש, אני לא יודע מה שאתה רואה, נגיד, בעולם הזה, כל מיני ציורים, כן, כל מיני צורות, זה גם כן כוחות שמציירים לך על הרצון לקבל שלך כל מיני כאלה דמויות. ואתה קורא לדמויות האלה באיזשהו שמות. נו ומה? אז ברור שזה רק כוח אחד, עושה איזשהו מין פעולה לכוח השני. אבל בתפיסה שלך, זה יוצר איזה תמונה, דמיון, צליל, צבע, ועוד ועוד. כן.
זאת אומרת, כדי שאני אבין את זה, בסך הכל מדובר על כוחות. אז הקשר בין המילים האלה לאותיות, לשמות, הוא למעשה כוחות שהוא מבטא לי, כדי שאני ארגיש אותם.
כן. אני לא הבנתי.
אני אומר, בסך הכל יש לנו כוחות. הזוהר מתעסק בכוחות הטבע.
כן.
אז המילים והאותיות האלה שמתחברות ביניהם, הן יוצרות את הכוח הזה. נגיד אם עוד פעם, אני חוזר, נגיד אומר, מי זה האות ה', או מה זה, זה שייך לקין או להבל.
נו.
אז הוא שאני לא מבין את הקשר הזה ביניהם.
אז בשביל זה אתה צריך להשיג אותם. אני בכלל לא הולך להבין. אני לא הולך להבין. קין, אבל, אחב, גגלת עיניים, מי, מה, מות, כלום. מה זה ייתן לי? אני יכול קצת להסביר את זה, כן? אבל זה הסבר, אם אני לא משיג את זה, זה סתם מילים. יותר טוב לי להישאר בצורה שאני לא מבין ולא מרגיש, אלא אני זקוק לגילוי. זקוק לגילוי. וככה זה יותר טוב. מה יש פתאום אני למדתי באיזה מקום שמי זה גלגלת עיניים ואלה זה אחאב, ואז הם מתחברים יחד, זה שם אלוקים. נו ומה? גם כן, לא, 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 יותר מזה לא מוסיף לי. ולכן אנחנו צריכים דווקא להשתוקק לגילוי. ולכן דרך החיבור למאור מחזיר למוטף, אנחנו משתוקקים שזה יתגלה. לגילוי נותן לי הבנה והרגשה יחד. ואז אני שולט במצב. אבל בתנאי שאני נמצא בדרגת ההשפעה, כי כל הדרגות הרוחניות האלה זה דרגות השפעה, זה צורות ההשפעה. ככה להשפיע או ככה להשפיע דרך זה לצורה כזאת. זה נקרא השגה הרוחנית, השגת צורות ההשפעה ממני כלפי החוצה, כלפי חברים, כלפי הבורא. על זה מדובר. ואז אני רואה עולם הפוך. לא העולם הזה שאני משיג אותו בספיגה, בקליטה, לתוכי, אלא החוצה. שאני יוצא מעצמי, ומה שנקרא האור חוזר, כן? מחזיר כאילו לבית, כן? שאני בהשפעה שלי, בנטיית ההשפעה שלי, משיג את הצורות האחרות.
תודה.
זה מה שצריך להיות. כן.
לא יכולה להיות תפילה משותפת אם לא על ידי ביטול של כל חבר בעשירייה. כן. מה זה נקרא לעשות צעד לקראת הביטול? אני מרגיש שזה מה שחסר. מה זה הצעד הזה ואיך אני יכול להתחזק בביטול?
אתה קודם כל תחשוב על זה כל הזמן, במיוחד בזמן קריאת התורה. קריאת התורה, זאת אומרת לימוד שלנו, בבוקר ועכשיו בערב, שאתה רוצה שזה יקרה, זה דבר אחד. דבר שני, צריך להיות דוגמה לאחרים בזה, ובאיזושהי צורה עדינה, לעורר אותם לזה גם כן. ואז על ידי ההתמדה בזה תתחיל להרגיש איך שאתה משתנה. עד כדי כך שיתגלה לך את תכונת ההשפעה, ובתוך תכונת ההשפעה, לפי העוצמה שלה, אתה תתחיל להסיק על מה הספר מדבר. כי ספר מדבר על צורת ההשפעה שאדם משיק. כמו כל היתר, הספרים וחוכמות שבעולם הזה מדברים על צורות הקבלה שאדם משיג, אז כאן, דווקא שנקראת חוכמת הקבלה, היא מסבירה לך על צורות ההשפעה שאדם משיג. אמנם שנקראת חוכמת הקבלה. כי אנחנו מקבלים גילוי לפי ה... תכונת ההשפעה שלנו. כן.
אז אמרנו דרישה ודוגמה כלפי החברים. אז לגבי הדרישה, שמעתי ממך במהלך השיעור שעלינו להיזהר מתפילה אישית כל אחד עבור עצמו, אלא תפילה משותפת מתוך החיבור.
כן.
איך מגיעים למצב הזה ומה עליי לעשות? איך להגיע למצב של דרישה לבורא לא מתוך עצמי ולמעני?
תרצה שזה יקרה, וזה יקרה. אני לא יכול לתת לך תשובה, כמו שבעולם הזה, תעשה כמה דברים ככה, כמה דברים ככה, תרים כמה משקולות, תזוז כמה דברים. אלה אך ורק לפי הדרישה לאור העליון, שיעשה כאלו פעולות בך. אין יותר. רק תשובה אחת. בסדר? איפה אנחנו?
154.
היו עוד שאלות? כן? חכה, יש כאן טרנס.
רב, יש לי שאלה.
אני רואה. נו.
למה הבורא רוצה לנו להתפלל אותו?
למה הבורא רוצה שאנחנו נתפלל אליו? נבקש ממנו? נו, מה היה התשובה, ניב?
כדי שאנחנו, כדי שיוכל לענות לנו.
אז למה התפילה היא עוזרת? נו, מי עוד שם יכול לצעוק?
אין אור בלי כלי.
אין אור בלי כלי, אומרים, הם חכמים, אין אור בלי כלי, אתה מבין? מפני שאנחנו צריכים לגלות חיסרון, ואז לפי החיסרון הוא ישפיע לנו. כל הבעיה שלנו שאין לנו חיסרון. הבורא רוצה לתת או לא? רצונו להיטיב לנבריו. לכן מה שהוא צריך, הוא צריך שאנחנו נרצה לקבל מה שהוא רוצה לתת. אבל אנחנו לא רוצים. מלכתחילה, למה לא ברא בנו רצון לקבל? הוא ברא. אבל זה רצון לקבל שבא מצדו, זה לא חיסרון. יש רצון ויש חיסרון. רצון כללי, אני רוצה ליהנות. הוא רוצה שאנחנו בדיוק נחסר למה שהוא רוצה לתת. על זה אנחנו עובדים, זה הכל. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, שאנחנו צריכים לפתח חיסרון למה שבורא רוצה לתת. זהו. ואתה בוחר, למה אני לא מקבל שום דבר ממנו? אתה לא רוצה לקבל. אתה מבין שאתה לא רוצה לקבל? לא, אני רוצה שייתן. מה לתת? אתה לא יודע מה הוא רוצה לתת לך. זאת אומרת, סך הכל מה שאנחנו צריכים לגלות, זה חיסרון למה שהבורא רוצה לתת. כן?
אפשר באנגלית?
נו, תעשה באנגלית. איך אתה כל כך הרבה שנים אצלנו בארץ, יש לך משפחה, ילד והכל, ואתה עדיין, מה זה באנגלית?
משתדל, רב.
משתדל. נו, נו.
And where all the prayer that we are sending him, where they are going?
לאן הולכות כל התפילות שאנחנו כן משתדלים לעלות?
כל התפילות הם כמו כל דבר שבעולם, העולם שלנו הוא בכלל כל המציאות, היא מערכת סגורה, שום דבר לא נעלם. כל מה שאתה חושב, כל שאתה, מה שאתה מבקש, זה הכל נשאר. רק, לכן תיזהר. לא. כל מה שאתה חושב ורוצה, ככה בלב ובמוח, הכל נרשם בתוך המערכת. נו, אלה מה? מה אתה רוצה לשאול מזה? לאן הם הולכות כל הדברים האלה? למלכות דאצילות. היא כוללת, היא סופגת כל הרצונות שלנו. טובים, רעים, הכל בא.
Okay, then last question I have, it's a small question. למה הבורא גדול?
הבורא זה כוח הכללי של כל המציאות, ולכן אנחנו קוראים לו, לכן אנחנו קוראים לו גדול, כי כולל בתוכו כל יתר הכוחות. לכן אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, אין חוץ ממנו, כשכל המציאות נמצאת בו. זה כוח הכללי של הטבע. אתה מתאר את הבורא בתור איזה דמות או בתור איזה לא יודע מה שם מוגבל. הבורא זה הכל, כל המציאות, שהיא רע וטוב, והכל, הכל, הכל, הכל מה שיש, זה הכל בורא. זהו.
אבל למה
או אלוקים, או הטבע. הטבע, אתה מבין? זאת אומרת, זה הכל. הוא מקום של העולם, ולא עולם מקומו, יש על זה הרבה הסברים. בסדר? טוב. נו, 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 נו. כן.
קונסטנטין מנובוסיבירסק שואל איך להגיע למצב הלוואי והתפלל כל היום שהתפילה שלנו לא תיקטע אפילו כאשר אנחנו מתפזרים לשינה אחרי שיעור הזוהר.
יפה מאוד, זה אפשר אך ורק אם אנחנו נתמוך זה בזה. כן.
איך אני יכול לפתח רצון למשהו שאני לא יודע מהו?
גם כן על ידי החברים ולימוד.
החברים יודעים מה הבורא רוצה לתת?
לא, אבל אתם תדברו ביניהם וזה מספיק. אתה אף פעם לא תדע לפני שאתה מגלה כיסרון למשהו ומגלה את משהו, אתה אף פעם לא תדע מה זה. אין דבר כזה, כי אין לך כלי. אתה שואל ככה, איך אני ידע על מה שאני צריך לרצות? אין דבר כזה.
אמרת עכשיו לטרנס, אתה צריך לפתח חיסרון למשהו שאתה לא יודע מהו.
כן, בדיוק.
איך אפשר לפתח חיסרון למשהו שאני לא יודע מה? כאילו, אתה אומר לי, תרצה משהו שאתה לא יודע מהו.
נכון.
איך אני יכול לרצות דבר כזה?
על ידי מאור המחזיר למוטב.
הוא מפתח בי את הרצון?
כן.
ומה הפעולות שאני צריך לעשות כדי לפתח, כדי שהוא יפתח בי רצון?
למשוך המאור המחזיר למוטב.
באיזה דרך?
על ידי הסביבה, לבקש שישפיע עליך.
תודה.
בסדר? טוב. עוד מי? היה כאן? לא זוכר מאיזה. נו, מה אתה רוצה ברוך?
אתה אומר שתחשוב על זה כל הזמן. זה בכפייה?
בכפייה?
ואתה יכול להסביר קצת סדר ודה במחשבות הזרות, זה כל הזמן, כניסה יציאה, כניסה יציאה, יש בזור זה משהו.
אין סדר, כל הזמן כניסה ויציאה.
אולי זה חוסר הכנה לשיעור, אני לא יודע למה זה ככה.
אין בזה שום סדר, אלה כל מה שבידך ויכולך לעשות, עשה. וניף, אתה רוצה לסיים?
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.
לילה טוב.